מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני ההסקטים. איתנו באולפן, תמר בנימין ומיכאל אולשבנק שעושים איתנו את התוכנית, וגם את פה, מאיה סלע, איזה כיף.
שלום יובל, אנחנו נדבר היום עם דפנה שחורי, המשוררת על ספר השירה החדש שלה, הרביעי במספר, עלילות לב שמו, ויש בו לב שבור, כמובן, שרגל ירדה לעולם ודרכה על מרכזו, ואת קולנוע לב שאין לו לב. בכלל, הרבה קולנוע יש בו. המסך הגדול. עוד מעט נדבר על זה עם דפנה שחורי, נדבר היום בפינת המתרגמים שלנו, שפה אחת ודברים אחדים, עם אורי אופר, מוזיקאי ומתרגם, שעשה עכשיו אלבום עם שירי דילן בתרגומו. נדבר איתו על האתגרים הכרוכים בכך, וגם נשמע דילן בעברית, שזה תמיד משמח אותי, אני מודה. זה מוזר,
כאילו... את נשמעת שאת כאילו אומרת, אני לא נעים להודות, אבל אני אוהב את דילן.
אז אני אגיד לך למה. אני משמע פה הרבה דילן, נכון? אבל לקח לי המון המון שנים לאהוב את דילן. זה הרגע של הוידוי.
כולם אוהבים את דילן.
אז זהו, זה לא בא לי טבעי.
כי כולם אוהבים את זה, נכון?
זאת אהבה קשה שלא התחילה אצלי בגיל 16, כמו אצל רוב האנשים משום מה. אני חשבתי אז עליו שהוא איפי כזה, בשבילי הוא היה איפי מדי. אני לא אהבתי את זה. או שעדיין לא הבנתי כלום. גם היום אני לא מבינה כלום, אבל הבנתי את דילן בסוף. ועכשיו יש דילן, זאת אומרת, יש דילן בעברית שתרגם יונתן גפן, לא מעט, אבל יש עכשיו דילן בעברית אחר, כן? של אורי אופר, אז אנחנו נדבר איתו על הדבר הזה, אבל כן. אנחנו מתחילים עם פרס ספיר ביקורים, עליו הכרזנו אתמול בסוף התוכנית. יש לנו שלושה מועמדים לפרס הזה, ואתמול מפעל הפיס הכריז עליהם, ואלה שמות.
אלה שמות. שלושת המועמדים הסופיים לפרס הביקורים הם ריחן סנסנט של אסף גורדון, המטבח האחורי של רומית סמסון, ונעדרים קרים את אסף קוגלר. הם כל אחד מהם יקבל מענק על סך 20,000 שקל, והזוכה בפרס הביקורים יוכרז במהלך הטקס של פרס הפיר לספרות של מפעל הפיס, והוא יקבל מענק של 75,000 שקלים.
נכון.
וזה יפה. הם מגדילים, שהגדילו את זה לפני כמה שנים, והם ממשיכים.
הגדילו בשקל 90.
מה, הם הכפילו?
בסדר, נו, זה בדיחה, יובל, בחייך. קדימה.
אביגדור יצחקי, יור מפעל הפיס, אמר שכחלק מהמפעל המשמעותי והיוקרתי ביותר בתחום הספרות בישראל, זה ציטוט שלו, כן?
כן, כן.
כפרס הפיר לספרות, מפעל הפיס גאה להוביל, לעודד ולתמוך גם בסופרי העתיד של ישראל, ולתת במה נרחבת יותר לסופרים אשר נמצאים בתחילת דרכם, ולהעניק פרס ספר הביקורים.
יפה מאוד. אבל הכי חשובים הם הנימוקים.
בהחלט.
נכון? מה זה כסף בשבילנו? מה אנחנו מבינים בכסף?
אנחנו מעל כל זה.
לנו יש, אנחנו מסתפקים בעון סימבולי, בוא נודה בזה. אז אלה הנימוקים של ועדת הפרס, שבראשותה יושב האלוף בדימוס גיורא רום, וכך הם כתבו על ריחן סנסט של אסף גורדון. ספרו של אסף גורדון עוסק בהוויה הצבאית של החייל הישראלי בלבנון בדרך ספרותית רעננה. הסיפור הצבאי הוא מסגרת דרכה מעוצבות דמויות מרתקות על העולמות הנפשיים שלהם. זהו ספר שמיטיב לעסוק בחוויית הצבא המשאירה צלקות לכל החיים, בחברות, בנאמנות, בזיכרון, כשהנימה המלנכולית מלווה את הכישלונות והאובדנים השונים שהדמויות חוו. ראוי לציון הסגנון המשובח של גורדון. הדיבור המשולב שמתאר עובדות ואירועים דרך השתברותם בתודעות השונות, מצטרף למקצב הקולח של הסיפור, לקפיצות בין נקודות זמן שונות, ולתיאור המאוד מאופק והחסכוני שמצליח לרגש ואף לסחוף את הקוראים. אנו מוצאים כאן חוויות בעלות עוצמה, הנמסרות בכל הראשוניות הבלתי מעובדת שלהן. נשמע קצת כמו מירי רגב שמתארת את הקולנוע של טרנטינו, לא? בכל אופן...
אנחנו קראנו את הספר הזה, אנחנו דיברנו...
נכון, אנחנו גם ראינו את אסף גורדון.
לא יודע, אני חושבתי אחרת.
אוקיי.
לרגש ואף לסחוף, אני לא יודע.
אוקיי.
בסדר, לא, בסדר.
תשמע, כך כתבה הוועדה על המטבח האחורי של רומית סמסון. בספר זה פורסת רומית את סיפורה של עיר ישראלית קטנה על חוף הים, ומתארת את הנפשות הרבות המתגוררות ופועלות בה. הכתיבה הקולחת, גם הוא קולח, לא? הכתיבה הקולחת של הסופרת מלהטת בפערים בין הציבורי לנסתר, עוברת בטבעיות מדרמה משפטית לסיטואציות מלאות הומור, ונעה בין סודות אינטימיים לסבך הבירוקרטיה, ועננת הבחירות המקומיות המתקרבות המרחפות מעל התקדמות הסיפור. עושר הדמויות מוצאות את מקומן במבנה עלילתי הדוק של רומן הביקורים הבשל, עם עלילת תאוות בצע, כוח, אינטרסים, תשוקות ויצרים אפלים, אך היא מאירה אותם בבינת לב אמפתית, בתיאורי אישיות עגולים שלא נכנעים להבחנה הבינארית בין טוב לרע. טוב, יפה מאוד, ברכות לשניהם. לפני שנמשיך עם המועמד השלישי, אי אפשר שלא לשים לב, יובל, לכך שהם קוראים לאסף גורדון בשמו המלא, אסף גורדון, זהו שמו. כך ראוי. ואילו לרומית סמסון, איתה הם פמיליארים, ומכנים אותה בשמה רומית.
את חושבת שזה מכוון, או שזה פשוט נשמט להם?
לא, כי היא נקבה, אז...
אז היא לא צריכה שם משפחה.
טוב שהם לא קוראים לה, מה, אתה יודע, רומית עליה או משהו. אין צורך בשם משפחה. אוקיי,
בואו... טוב, הנה מה שכתבה הוועדה על הספר נהדרים קרים של אסף קוגלר. כך. הרומן מביא אל הספרות העברית דמות ראשית מלאת קסם מדויקת עד נימי הנימים, כולל הדיאלוג הפנימי של בת אולפנה עם הדת, עם וכלפי אנשי הסמכות של הדת המיוצגות על ידי הרב, ועם העולם הישראלי, חילוני, שאיתו נפגשת. שירה היא דמות מלאת סקרנות אנושיות וכן, המתחבטת בין שאלות דתיות ומוסריות של מותר ואסור, ובין שאלות של עניין וחיבה שיחשפו בהסרת שיפוטיות.
מה זאת אומרת, יחשפו בהסרת שיפוטיות?
אני מקריא, אני לא...
אוקיי, אוקיי, לא.
אני לא מנתח.
להבין, אם אולי אתה מבין.
אוקיי. רגע, בואי נקרא את זה שוב, מתחבטת בין שאלות דתיות ומוסריות של מותר ואסור, ובין שאלות של עניין וחיבה שיחשפו בהסרת שיפוטיות. אולי...
טוב, כן.
בצומת בין ז'אנרי, בין סיפור התבגרות וסיפור בלשים משטרתיים, מתבצע בספר גם חילוף מחוכם ונוגע ללב, שבו חיפוש האמת והפתרון הוא הדבר שקורה בתהליך ההתבגרות וההתפקחות שבהתבגרות, עם מה שקורה תוך כדי בילוש אחר האמת, במרכאות כפולות. זה גם משפט מאוד ארוך, שלא לגמרי ירדתי לסוף דעתם פה, אבל אין את המילה קולח.
אין את המילה קולח, אנחנו בכל מקרה כמובן מאחלים בהצלחה לשלושת המועמדים והמועדות.
נורא קל לא להבין הודעות לעיתונות, בדיעבד.
זה הבעיה שלנו, לא של ההודעה.
נכון. אפשר גם לשים לב אבל, זו בעיה אולי שהיא פחות שלנו, שבהודעה לעיתונות אין שום זכר להוצאות הספרים שבהם יצאו הספרים. אז אין לנו הוצאות ספרים ואין שם משפחה של אחת המועמדות. יתומים הם עומדים להם שם הספרים האלה בשער של מפעל הפיס ומבקשים הכרה. אז בוא נגיד שהספר של אסף גורדון יצא בהוצאת כנרת זמורה דביר, הספר של רומית סמסון יצא בהוצאת עם עובד, וגם הספר של אסף קוגלר יצא בהוצאת עם עובד, שזה חשוב, אם מישהו נגיד רוצה, לא יודע,
לרכוש, או בכל אופן גם לציין את ההוצאות האלה, שהנה הם הוציאות ספרי ביקורים, שזה לא דבר מאוד משתלם.
ובכלל, הוצאת עם עובד, שממש שניים יש לה. עם עובד,
יש לה שני ספרים פה, דברים חשובים, הוצאות ספרים זה דבר חשוב, אולי.
גם נגיד שאין פה, שמבין שלושת, נכון שיש פה רק שתי הוצאות, אבל שתיהן הוצאות מהשורה הראשונה גדולות, ואין פה נגיד את ההוצאות הקטנות, את ה... את הדברים שהתרגלנו.
שמככבות, אגב, ברשימה ארוכה. נכון. אנחנו בעצם על הרשימה ארוכה אמרנו, שימו לב, שמה שקורה פה זה שיש כאן, כמה זה יהיה שם, שני ספרים או שלושה של, שניים של פרדס, ההוצאות הקטנות.
נכון.
ואני שאלתי, איפה הגדולות?
הנה, בביקורים.
אז הנה, הם בביקורים.
יכול להיות שסופרים צריכים את הפלטפורמה של ההוצאות הגדולות בשביל להתחיל את הקריירה שלהם, ואז...
לא, לא, יובל, זה לא מה שקורה. מה שקורה זה שהמצב מאוד חמור של ההוצאות הגדולות.
אנחנו עוברים לעלילות לב, המסך הגדול והלב הקטן הגדול, הם שם עומדים במרכז ספר השירה החדש של דפנה שחורי, לא בכדי נקרא הספר הזה עלילות לב, הוא כולו לב ושברונות לב וכאבי לב ולב ריק, ובקולנוע לב אין לב, רק שם אין לב, או שאולי יש, כי יש הרבה קולנוע בשירים האלה, והלב פועם פעמיים, פעם בחזה האמיתי ופעם שם, על המסך. זה הספר הרביעי של דפנה שחורי, ספרה הראשון יצא בשנת 1988 בהוצאת עכשיו, עוד קודם לכן התחילה בפרסום שירה בכתבי עת, וזאת כבר פרספקטיבה נאה של יותר מ-33 שנים על השירה ועל החיים. הספר הזה יוצא בהוצאת קטרזיס. שלום לדפנה שחורי.
היי היי, יובל ומאיה.
שלום.
היי.
אז עורכת הספר, המשוררת דוקטור אפרת מישורי, כותבת עליו שהוא מציג סדרת שירי לב שהיא תערוכה. מה זאת אומרת, תערוכה?
אז יש לנו כבר קולנוע וגם אומנות.
אומנות וספרות, אז הכל מתחבר.
כן, יש לנו, כן, גם אולי תיאטרון, אם ככה מתעמקים.
נכון.
תערוכה במובן של שירים שמתארגנים סביב נושא. שמדברים אחד עם השני, וזו הסיבה שלא כללתי שירים נוספים חדשים ככה שהיו לי, כי רציתי ליצור איזשהו בעצם ספר שהוא מהווה מקשה מהודקת, הרמטית אולי, שלמה. בתחושה שלי אולי זה הספר השלם ביותר, מבחינה של אם נלך אל הסלנג, אי אפשר לדחוף סיכה, שיר סיכה נוסף.
אבל נוצר בעינייך איזשהו נרטיב שהוא כמעט פרוזאי בין השירים השונים? זאת אומרת שכאילו יש פה איזה נרטיב אחד שהולך, שהשירים כשהם מתלכדים עושים אותו?
כן, כן, זה בעצם, זה התחיל כבר בספר גולדפיש, יצא ב-2009, וגם במערכת הפעלה, זה תהליך שבעצם אני חשה שיש איזשהו מעבר לפרו, ובמובן שיש דמויות שחוזרות על עצמן, בעצם יש איזה מין נרטיב כזה של אפשר למצוא את אותה דמות בכל מיני מקומות, בין אם היא בקולנוע לב, בין אם היא בלב ים. אני רוצה גם להגיד לגבי הלב, שיש לנו שתי ידיים ושתי רגליים, עיניים, אבל יש לנו לב אחד. לב אחד עם ארבעה חללים מרכזיים, ובעצם גם עלילות הלב, בעצם לא עלילת לב, אלא עלילות הלב, הספר עלילות לב מחולק לארבעה שערים, לב, ים, שערה, דגל שחור, ומאפיין באמת את גם שני צדדים של צד שמאל של הלב וצד ימין. אולי הצד של הסרט, הצד של הישיבה מול מסך בחושך, לבין אולי מה שמוקרן על המסך, שזה יכול להיות אוקיינוס, ים, או ערים ושלגים שהגיבורים נעים עליהם, ויש איזושהי תנועה בין הצופה לבין הדמויות ככה הקולנועיות. ושוב, וגם יש מעבר, יציאה מן העולם, החשוך, איזשהו פיקחון.
אז דפנה, אולי
זה אולי בעצם התהליך.
אולי לפני שנמשיך, כי יש לי כמה דברים לשאול אותך פה בעניין הזה, גם לגבי הפרוזאיות וגם לגבי הקולנוע, אבל אולי פשוט נשמע אותך גם קוראת שיר, כדי שהמאזינים שלנו ייכנסו לעולם הזה.
כן, כן.
אז אולי את קולנוע לב, פשוט.
כן, השיר הפותח. אנחנו בקולנוע לב, ואיתנו בקושי 10 איש, בהצגת אחר הצהריים. בא לי למות, אומר הגיבור לנערתו בת ה-40, ואני לוחשת לך שבסוף ינואר אהיה בדולומיטים. נערתו ממתינה דבוש בחליפה מצוידת עם כל האביזרים של דוקטור שלג, בזמן שאתה מספר לי על אישה שהחליקה אל מותה, עשתה חרקירי במדרון על רכס הרים מרושע, שמחבר באמצעות פס אחד את כל הגולשים, מארבע כנפות תבל, ובאולם קר רצח, ולקולנוע לב אין לב, רק 40 מעלות מתחת לאפס, ועם אפס תקווה ליחד על המסך.
אז בוא נדבר גם על הקולנוע הזה, שזה... את עוד... יש כאן אהבת קולנוע, אבל אני לא יודעת אם אנשים עדיין הולכים לקולנוע.
זהו,
רואים קולנוע על המסך הקטן אולי, אבל לא ממש יושבים.
בנטפליקס, כן.
נכון. וזה בעצם התהליך, השאלה, אני מתחברת לשאלה הקודמת, של בעצם העלילה הזאת שהספר נעשה פרוזאי, כי אם בספר הקודם הייתי, זאת אומרת, כמשוררת באיזושהי בדידות ככה מול מסך קטן, בחנתי את האופן שבו האינטראקציה הטכנולוגית משפיעה בעצם עליי כמשוררת, שירי פייסבוק, שירים דיגיטליים. פה פשוט עשיתי איזה, צללתי אחורה, ובמובן הזה זה רטרו, אולי הומאז'י כזה הומאז' לעולם שהיה, הקולנוע הזה. ספר נקרא קצת כרטרו, כי השירים נכתבו לפני מהפכת הקורונה, והיום, אם ישבנו עם 10 איש בהצגת אחר צהריים, היום אפשר לשבת עם 3 איש בהצגת ערב, אז...
כן,
יש בזה משהו נעים גם, כי אף אחד לא מרשרש לך יותר מדי בכל מיני דברים, זה הצגה פרטית.
נכון, אבל הפה שלך חסום, ובאמת רומנטיקת הפופקורן, אני לא יודעת, אני חושבת שהיום אולי לא הייתי כותבת את השירים האלה כמו שהם, זאת אומרת, לא הייתי אולי ממקמת את הזירה ב... באולם קולנוע, יכול להיות שהייתי בוחרת בחדר סגור.
יכול להיות שהדימוי הזה באמת של הקולנוע, שיש בו משהו נורא חזק, הרי כשאתה הולך בזוג לקולנוע, אתם יושבים לא אחד מול השני, אלא אתם יושבים מול אחד ליד השני, מול גורם שלישי, אבל הגורם השלישי הזה הוא מסך. ובעצם יש חוויה משותפת בודדת, וזה נורא מעניין לראות איך הזוגיות מתנהלת מול הדבר הזה, אבל יכול להיות שהדימוי הזה, שהוא מאוד חזק אצלך בספר, באמת זה אלה שעותיו האחרונות אולי, אחרי הקורונה, אחרי השנתיים האחרונות האלה, וזוהי בעצם העלילה עכשיו של להיפרד מהעולם הזה.
אני חושבת שהתחושה שלי, שאני קוראת את הספר ככה, את השירים היום, ומנסה להתחבר ככה לאותו מקום שבו כתבתי את, לזמן שכתבתי את השירים, אז אני חושבת שהמסך הענק הזה אין לו תחליף, והמקום הסגור הזה, שבו מחבים את האור, שאין אכבר, שאנחנו יכולים לעצור את הסרט ולהיות פעילים, אין שלט, אין שליטה, המתח הזה בין המסך הגדול, בין המסך הגדול הקטן, בין להיות פעיל ללהיות סביל, בין אשליה לפיכחון, בין הרחם הזה, הקולנוע כמו רחם, יושבים בחושך, צמודים לרגע, יש איזה רומנטיקת פופקורן וכן לתת יד או לא לתת יד, או כן תהיה נשיקה או לא תהיה נשיקה, לבין סוף הסרט שכולנו מכירים את היציאה מן העולם החשוך, העולם אני אומרת, אל מצמוץ הנאונים האכזרי הזה והמעבר בתעלה הצרה מקולנוע לב החוץ על... במקרה הזה של קולנוע לב,
סנטר.
ג'ורג'. כן, קינג ג'ורג'.
הסנטר האהוב.
ואז, כן, ואז לבוגרשו, ואז אל הים. ואז יש קפיצה בעצם לשער השני בספר, שזה לב ים, זה קולנוע לב ולב ים. שם אני כבר בטבע. שם אני כבר במלח הזה. שם אני באיזושהי פראות. אני מסתכנת. אני מסתכנת עד לפיכחון. זה מתווה העלילה, אני חושבת, קיבלתי מחמאה גדולה מקורת שאמרה לי, קראתי את השירים, אבל זה לא כמו לקרוא שיר ועוד שיר ועוד שיר, אלא פשוט אמרתי, רגע, יש פה סיפור, טוב, אני אקרא עד הסוף, ואז אני אחזור ואני אראה.
את חושבת את המון שנים עורכת ספרים, מלבד היותך משוררת, וגם ופרוזה, ומעניין אותי האם יש השפעה פשוט לדבר הזה, לזה שאת עורכת פרוזה על השירה שלך, על הפרוזאיות שלה, על הנרטיביות שלה.
אני מאמינה שכן. יש שעות זהב, אני קוראת להם בבוקר, שבהם אני עורכת. אני בחרתי לערוך פרוזה ולא שירה, כדי לשמור על איזה אזור סטרילי, או אני לא יודעת, אזור זהב לבן או זהב זהוב, אבל אני חושבת שכן, באיזשהו אופן זה מתמזה, כי לאחרונה, בשנים האחרונות, פרוזה מרגשת אותי לא פחות מאשר שירה, זאת אומרת, כמובן היעלומים שבקטר של הפרוזה, אני תמיד ככה רוצה להגיע לפסגה הזאת, ששם נמצאת השירה, ו... כן, יש לי איזה רצון לעבור, יש אפילו שיר אחד בספר שנקרא נשמה, שזה מתווה, מבחינתי הוא מתווה לעלילה שאני ככה מערהרת וזוממת לכתוב.
אז אולי גם יהיה ספר פרוזה שלך בעצם.
כן, נראה לי שכן. כן.
אנחנו אמרנו, יובל אמר בפתיח שלו שהספר הראשון שלך יצא ב-1988, עוד לפני זה את פרסמת שירים בכל מיני כתבי עת. יש לך פרספקטיבה די ארוכה על חייך כמשוררת, או על חיי השירה פה. ומעניין אותי איך את רואה את זה היום, את העניין הזה של השירה ושלך כמשוררת.
כן, את התהליך. אז אני, הספר בעצם, הראשון הוא היה ספר משותף עם אחותי שבי שחורי, ובעצם הספר הראשון שלי מבחינתי, איך שאני ככה מרגישה כיחידה, והספר חשבתי לגרוב גרבי לילך, שיצא בהוצאת עכשיו ב-2003, או אחר כך גולדפיש ב-2009, וב-2015 מערכת הפעלה, ואני חשה שבעצם כן שמרתי כל חומרי השירה שאיתם התחלתי, שזה באמת המון שנים. אגב, אני כותבת מאז, עוד לפני ש ככה ידעתי לכתוב, כתבתי איכשהו, ואני כותבת באמת מגיל ממש 6-5, ויש לי חומרים, זאת אומרת, יש חומרים שהולכים איתי לאורך הדרך, והם באים לידי ביטוי גם כאן, אפשר למצוא שמתחילת הדרך כמשוררת, אז האחיות, כאן זה צבי וצביה בגולדפיש, והייתה חולדה כזאת, חולדה מפוארת עם זנב גדול וזנב יפה, בניגוד לחולדה שמבהילה את כולם. ובשירים היו חמורים.
יש אנשים שטוענים שזה... שעכשיו זה תקופה נהדרת לשירה. ולעומתם אומרים, מה פתאום, כשאת התחלת לכתוב, כשפרסמת את ספרייך הראשונים, היה הרבה יותר טוב, היו הרבה יותר קוראים. יש אנשים אבל שאומרים, בסדר, יכול להיות שהיום לא כל כך קוראים הרבה שירה, אבל נוצרת המון שירה עברית, ומתפרסמים המון, ויש הרבה שירה. את מרגישה חלק מתוך העולם הזה? את מרגישה שבאמת יש פריחה עכשיו, לאור השנים שלך בתחום?
אני, כן, מהסיבה הראשונה שהיום יותר כותבים וקוראים, זאת אומרת, יש את הקלות הזו של המקלדת. לצערי, אנשים יותר קוראים מאשר כותבים. זאת אומרת, אני מכירה משוררים שפשוט כותבים ולא קוראים, אולי קוראים בלוגים, אולי... זאת אומרת, המהפכה הדיגיטלית הזו, אני ככה ב... זכיתי וזוכה לעמוד אל התפר הזה בין העולם הישן לבין העולם הדיגיטלי, שהקלות המקלדת. אז אולי זו הסיבה שיש המון כותבים, יש באמת ככה המון כותבים וכישרונות, וזה מפליא, וזה גם מעמיד בסימן שאלה את משהו המסורתי הזה של לקרוא ולכתוב לא על אדמה חדשה, אלא על אדמה שכבר חרשו אותה וחרשו בה. אז אני קוראת ככה יצירות גדולות, אני יכולה לחזור לדוסטויבסקי דווקא, ומצד שני אני קוראת פרוזה כזאת ככה של ספרי 9 נשמות, יש ככה לא מעט ספרים דווקא של כותבים עכשוויים. מרגש אותי החיבור הזה בין הפריחה הזאת, אבל יכול להיות שאולי גם אז הייתה הפריחה, רק התבטאה באופן אחר. הערוגה הייתה שונה, הדשן היה אחר.
בהחלט הכל השתנה. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אנחנו רוצים לשמוע אותך קוראת עוד שיר אחד מתוך הספר החדש.
כן, קרא את יצאתי מהשורה, שזה גם מדבר על שני העולמות האלה של לשבור את המסך. יצאתי מהשורה, יצאתי מהשורה, עליתי על הבמה, נעמדתי במרכז המסך, והסתרתי לצופים דווקא את הרגע המכונן שבו קוראת הצבי, ברית עם הצביה, מסתרג בתוך דמה, ומחתים את מצע השלג המנומר. אותו אקט קורא הלב בין שתי בריות יפהפיות בעומק יער, שליווה אותי לאורך חודשי החורף, ותפר היטב את חוט העלילה, כבר לא עובד יותר, לא על חיות ולא על בני אדם. ושיר שהוא מעין שבירת הקיר הרביעי, פשוט לעמוד ולהגיד תתפקחו, די, תדליקו את האור.
זה לא עובד יותר. דפנה שחורי, עלילות לב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, תודה, תודה לכם.
להתראות, ויובל, אנחנו עוד מעט נדבר עם אורי אופר, אמרנו, שעושה דילן, אז אנחנו כבר נשמע. שיר שלו, הוא עושה דילן, יהיה בודד לי כשתלכי, בבקשה.
עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים.
מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו כמובן בפינה שלנו, שפה אחת ודברים אחדים, שבה אנחנו מדברים עם מתרגמים על אתגרי תרגום. היום אנחנו מדברים עם אורי אופר, שזה אתה שמענו, הוא מוזיקאי שתרגם ושר את שירי זוכה פרס נובל לספרות בוב דילן, באלבום חדש שיצא עכשיו שנקרא בובי. אני מתה על זה, על מה ששמענו עכשיו. אני חושבת שהוא עושה את זה נהדר.
נהדר.
שלום אורי אופר.
שלום, כן, קפצתי קצת גבוה מעל הפופיק עם התרגומים לבוב דילן, אבל
למה?
הוא התחיל משירת הרחוב, אז הרגשתי בנוח.
כי הוא זכה בנובל, אז אתה אומר עכשיו פתאום
כן, זה נשמע כבד, אבל זה עדיין דילן.
כן, זה עדיין דילן, וגם, אתם יודעים, לאורך כל הדרך שלי, גם אני אדבר ואספר לכם עליה, תמיד התגובות היו כמו, מה אתה מתרגם את בוב דילן, או מה נראה לך שאתה תשיג אישור לתרגם את
בדיוק,
בוב דילן.
בדיוק, זו השאלה הראשונה שלי, איך בכלל הצלחת לקבל אישור לתרגם את דילן לעברית? מה זה?
אוי,
איך זה קרה?
קודם כל, זה נורא קשה, זה באמת, זה בלתי נסבר, והמסקנה העיקרית מהמסע הזה, לצערי הרב, זה להשקיע יותר דווקא ביצירה מקורית.
אוקיי, אל תעשו את זה, זה מה שאתה אומר.
זה נורא, תעשו את זה אם יש לכם סבלנות לחכות ולהילחם, זה מאבק לא פשוט.
אז ספר על המלחמה הזאת קצת, רגע, איך הגעת?
כן, אז קודם כל, בשביל שהמאזינים יבינו, אני אספר קצת על החוק היבש.
אוקיי.
החוק היבש זה חוק שאומר שמלכתחילה אסור לתרגם או לעשות איזשהו שינוי ביצירה, בלי אישור מראש. כלומר, גם לשבת בבית, בחדר, בחושך, ועכשיו לשבת ולתרגם את היצירה, על פניו זה כבר מעבר על החוק במרכאות. עכשיו, הלכה למעשה, אי אפשר ליישם את זה, מכיוון שכאשר מגישים בקשה, צריך להגיש סקיצה, שהסקיצה כבר צריכה להיות כמובן כתובה, ומוסברת ומוקלטת.
זה סוג של מיקוד 22.
אתה צריך להגיש סקיצה כדי שהם יאשרו את הדבר הזה?
זה כמו בחברות הייטק, אתה צריך 10 שנות ניסיון כדי לקבל את העבודה הראשונה שלך בתחום.
ממש ככה, ממש ככה, זה נורא והיום. עכשיו אני הלכתי כמובן להתייעץ עם עורך דין, וזה לפני כל הסבתוכה, והוא הסביר לי את זה. אבל אפשר לראות גם בחיפוש פשוט בגוגל, כמות התרגומים שאנשים מבצעים היא אדירה. זאת אומרת, גם לבוב דילן יש לו עשרות תרגומים שרצים בפורומים שונים בארץ. הרבה דברים מאוד יפים. כמובן שהפחד מתחיל לעלות כשמתחילים להרוויח כסף, אבל כל עוד לא מגיעים למקום שבו התרגום רץ וכבר עובד כיצירה שמכניסה כסף, אז בתכלס הפחד לא שולח ידיים לשום מקום.
כן, כן, אוקיי. אז איך השגת את האישור?
כן, אז קודם כל, אני ידעתי מראש שהמסע הולך להיות מסע קשה. אני, כשתכננתי לעצמי את המהלך של הקריירה המוזיקלית, כבר ראיתי את עצמי מופיע בחלים גדולים, והיה לי חשוב שהתרגומים האלה יהיו חלק מהרזומה המקצועי שלי.
בקיסריה, ערב טוב קיסריה.
כן, כן, לאט לאט. מוזמנים בינתיים לשוק הפשפשים ביפו, גם שם, כן? אבל עוד נגיע לשם.
אוקיי.
אני חשבתי שחנת על מדיסון סקוור גארדן,
וומבלי.
כן, אבל זה בראש, אתם יודעים, אומן צעיר וזה, יש הרבה שאיפות. אז אני התחלתי, עוד לפני שהקלטתי את השירים הראשונים שלי, לפני שהקלטתי את האלבום הראשון, אני כבר, בובי זה המיני אלבום, הוא הרביעי שלי.
כן.
אז אני הקלטתי אותו עוד לפני האלבום הראשון שהקלטתי, מתוך ההבנה שזה הולך לקחת הרבה זמן. אז כמובן, הכנתי את הסקיצות, הגשתי את הסקיצות, ומה שקורה זה בעצם צריך לפנות לאיזושהי חברה מייצגת, של אחת מהחברות הגדולות, בדרך כלל זה סוני ויוניברסל, שיש להן שלוחות בכל מדינה. אז זה האמת, החלק הקל בפנייה פשוטה לאקום, הם אומרים מי איש הקשר, נותנים מייל, נותנים מספר טלפון ומדברים, ואז ממלאים איזשהו טופס, בטופס כמובן ממלאים את היצירה, מגישים את הסקיצה, ומגישים את הפרשנות של המתרגם ליצירה. כלומר, למה לקחת את הבחירות שלקחת? אם תשמעו בשיר שלי, יש בחירות שהן נורא מקומיות. זאת אומרת, יש את ירושלים, אפילו את שעריים הכנסתי לשיר. אז אתה צריך לשבת ולהסביר למה הבחירה.
רגע, אתה הסברת להם בעצם את הבחירות האלה? אמרת, יש שעריים, יש ירושלים, וזאת הסיבה לזה?
בטח, בטח, בטח. מה אתה אומר? כן, בטח. והסברתי את המובן של את המשמעות של השמות האלה בשיר.
הסברת להם מה זה שעריים?
הסברתי להם מה זה שעריים, כן.
אז בוא תספר לנו מה הסברת להם, מה סיפרת?
כן, בתיאור מדויק, בשיר המקורי, בוב דילן כותב שהוא יחפש את אהובתו באונלולו, באסטפיולה ובסן פרנסיסקו, שאלה המקומות שבהן אהובתו הייתה גרה לאורך השנים. ואצלי לקחתי את הבחירות לירושלים, תל אביב ושעריים, כבחיפוש אהובת הגיבור, אני כותב גיבורים, אני בדרך כלל לא כותב את עצמי, כחיפוש אהובת הגיבור אל תוך, דווקא בחיפוש פנימה ולא בחיפוש החוצה. אז אצלי מסלול חיי הוא גדלתי בירושלים, עכשיו אני גר ופועל בתל אביב, אבל נולדתי ואת השנים הצעירות ביותר שלי עשיתי בשכונת שעריים, משם המשפחה. שזה המקום שבו עד היום אני מרגיש הכי בבית, הכי מחובר, מבחינתי כולם בני דודים שלי ברחוב. אז הסברתי שזאת שכונה של העדה התימנית, ממנה המתרגם הגיע, ובה הוא מרגיש הכי קרוב לעצמו.
נהדר.
ובהמשך השיר, אז באמת כבר בוב דילן כותב, וגם אני מתרגם, על איך הוא רואה את אהובתו כבר בתוך הנשמה שלו, באנשים שהוא רואה, ומשם הדרך הייתה.
טוב, אין סיכוי שזה לא משכנע אותם, הם קוראים את הדבר הזה.
זה מקסים.
אז תתפלא יובל, זה היה באמת נורא והיום, זה היה ממש. אגב, זו תעודת עניות שהיא תעודת עניות לחברות הגדולות האלה. הרי החברות הגדולות האלה עובדות בשביל להרוויח כסף. ובעצם הזכויות של התרגומים האלה, של הכתיבה ושל ההלחנה, הם כמובן לא בידיי. אני בחוזה שאני חותם, אני חותם על מסירת הזכויות, ואגב, בשמחה רבה, יש לי זכויות אחרות שלא קשורות לכתיבה והלחנה, אבל בכל מקרה צריך להיות איזשהו אינטרס נורא ברור לחברות הגדולות כדי לאפשר את עבודת התרגום. בעצם למה היום אנחנו עדיין מדברים על שייקספיר וצופים בשייקספיר, לא בזכות אותה פיסת נייר שעליה הוא כתב את המחזה הראשון, אלא בזכות העיבודים,
נכון.
בזכות התרגומים שעשו. אז בעצם זה איזה שהם חיים של יצירה, שכמובן הכותבים אני מניח רוצים של היצירה יהיו חיים משלה, ויש פה איזושהי גדיעה שהיא גסה מאוד לחיים של היצירה.
אז איך
בעצם זה מאבק לא פשוט.
אז איך זה הצליח בסופו של דבר, אם זה היה נורא?
כן, אז בסופו של דבר אני כמובן
הגעתי, עשיתי הפגנה. ספר על ההפגנה רגע.
כן, כן. אז אני כמובן הגעתי לסף יאוש, ואז אמרתי לעצמי, די, אורי, כבר השקעת 3 שנים מהחיים שלך על הדבר הזה, קשרת לכל מי שאפשר, לך להופעה של דילן בשביל הכיף. ואז הג'וק הקטן במוח שלי חזר ואמר לי, רגע, אורי, אם אתה כבר נוסע, למה שלא תעשה איזה מעשה קיצוני שימשוך אליך תשומת לב? אז התחנתי שני שלטים, וטסתי להופעה של דילן בלונדון, פינקתי את עצמי גם בכרטיס VIP, בשבילי זה לא פשוט לקנות כרטיס VIP, אני ביום יום יש לי עבודה פשוטה, אני מטפל בכלבים.
כלבן?
כלבן, כן, ממש ככה.
אוקיי.
אז טסתי להופעה של דילן, וככה הגעתי ממש חדור מטרה, הייתי, כמו שמלמדים אותנו בצהל, נכנסתי עם מטרה ברורה, משהו כמו 4 שעות לפני ההופעה הגעתי כדי לרגל, בהייד פארק, הסתובבתי סביב כל המתחם, זיהיתי מאיפה האומנים נכנסים, ושכרתי לעצמי כיסא והתיישבתי שם, וכל אוטובוס מושחר שנכנס עם הנגנים והמופעים והזמרים שבתוכו, הרמתי את השלט וצעקתי, בובי, פליז, let me sing your songs in Hebrew, ואני כאלה.
רגע, מה היה כתוב בשלט?
כינון, היה רשום, הכנתי 2, אחד להפגנה בחוץ ואחד להפגנה בפנים, כי גם קניתי כרטיס נורא קרוב לבמה, אז ממש היה לי חשוב שהוא יראה אותו.
אוקיי, אז מה כתבת?
אז בחוץ היה כתוב בובי, let me translate, ולבפנים היה כתוב בובי, I can sing. כלומר, בראש שלי, אני הייתי בטוח שאני עולה באותו היום להופיע מול 50,000 איש. כן, שתבינו אבל את גודל האכזבה.
פנטזיה, כן.
של אותו היום.
כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה.
אוי, זה כל כך חבל שלי לא קרה, זה היה יכול להיות נפלא.
אבל גודל הציפייה, וואו, חבל על הזמן. אבל כגודל הציפייה, גם כך השריטה בראש. ובעצם צריך להבין גם, זה מפגש של פריקים של בוב דילן, זה 30,000 איש שבוב דילן זורם בנשמה שלהם, ובשבילם הם באים עם חולצות של בוב דילן, ועם כל מיני אקססוריז, והם רואים איזה בחור משוגע יושב וצועק עם שלט, ובאים לדבר איתו. אז באו לדבר איתי גם הרבה אנשים, עד שהגיעו איזשהו זוג חמוד, בשפה של אנשי ההופעות, הם נקראים מלאכים, הגיעו אליי ואמרו לי, אהלן, ראינו מה אתה מבקש, אם אתה רוצה, יש לנו כרטיס לשורה הראשונה. הילדה שלנו הבריזה מההופעה, אני כמובן, העיניים שלי יצאו מאחורים, ואז ממש הייתי בטוח שאני הולך לשיר ב...
אמרתי להם, בטח. לא ראיתי שיש אנג'לים של הופעות.
יואו.
וואו, ויותר מזה, יש אנשים שמסתובבים עם שלטים ומחפשים את האנג'לים, כותבים, I'm looking for an angel, כל מיני פניות ככה על הלב.
שהאנג'ל בחיים לא ילך לבן אדם שאומר, I'm looking for an angel, הוא מחפש את זה שצנוע, ולא מחפש...
כן, איך תדע, האנג'לים הם באים משום מקום, אי אפשר לדעת מאין הם יגיעו, אז הם ממקסימים את הסיכויים להצלחה.
תשמע, אנחנו תכף צריכים כבר לסיים, עוד לא הגענו לקטע שמיישרים, אבל אחרי הסיפור הזה ישרו לך בסופו של דבר. אני רוצה, לפני שאנחנו צריכים לסיים, אני רוצה לשאול אותך על עבודת התרגום עצמה, קצת נגעת בזה עם שעריים וכולי, ומה היית צריך לעשות, אבל אני רוצה לשאול אותך קצת מה עשית, זאת אומרת, מה האתגרים בלתרגם את דילן? איך זה עובד? מה צריך לעשות?
אז תראה, גם סיפרתי לכם שיש עוד הרבה תרגומים שרצים ברשת, ולדוגמה, השיר מקלט מהסופה, וגם השיר נערה מהצפון, אלו שירים שכבר יש להם תרגומים אחרים. ובהזנה לתרגומים אחרים, אני כל פעם שאני מזהה בתרגום כזה, הלב שלי נופל למטה מהפחד שעשיתי משהו פחות טוב או משהו לא בסדר, אבל באמת כל מתרגם עושה את העבודה אחרת לחלוטין. זאת אומרת, אין שום תרגום שאני מצאתי שהוא... אפילו לא קרוב, זאת אומרת, זה ממש שירים שונים. אז אני מניח שזה הרבה תלוי בגישה של המתרגם. אצלי אני מנסה לבנות איזשהו גשר, גשר שהוא גשר תרבותי, בין זמן ובין מקום, בין מרחב. אז אם האלבום הזה, שנגיד, שלקוח ממנו השיר ששמענו בהתחלה, נכתב בשנת 1975 בדרום ארצות הברית, אז אני צריך לקחת את החוויה הרגשית של הכותב המקורי ולהביא את החוויה הרגשית לכאן. ואז יש את העניין של הבחירה. ספציפית, אני יכול לדבר על כל אחד מהשירים בנפרד.
לא, אנחנו, אין לנו זמן לזה, אנחנו נשלח את המאזינים שלנו לשמוע את זה, כי זה באמת יפה, ואנחנו גם נשמע עוד שיר שלך עכשיו, את נערה מהצפון הרחוק, עוד שיתאמו קצת. אורי אופר, המון תודה ובהצלחה עם זה.
תודה לכם, חברים, תודה.
להתראות.
תודה רבה, להתראות.
ביי ביי.
ביי ביי.
אנחנו ממשיכים על קבוצת הפייסבוק לא סופרים, מועדון הקריאה של הארץ, ששם פרסם אבי קלדרון מכתב שכתב צ'רלס בוקובסקי, למול שלו. וככה הוא מסביר שם, אבי קלדרון. המול של בלק ספארו פרס, ג'ון מרטין, הציע ב-1969 לצ'רלס בוקובסקי תשלום חודשי קבוע של $100 עד סוף חייו, ובתנאי שיתפטר מעבודתו בדואר ויקדיש את כל זמנו לכתיבה. אני גם רוצה איזה מישהו כזה.
$100?
לא,
בוא, כך.
יותר, אבל מישהו סדר. כזה.
אז תכתוב כמו בוקובסקי,
לא, החלק אוקיי. הזה קצת יותר קשה לי. בוקובסקי היה אז בן 49, הוא קיבל את ההצעה, ובתוך שבועות אחדים הניח על שולחנו של מרטין את הרומן הראשון שלו, שירות הדואר. אוטוביוגרפיה ספרותית שנחשבת היום יצירת מופת. את המכתב המתורגם כאן שלח בוקובסקי למרטין 15 שנים לאחר מכן. וכך הוא כותב על חיי האדם וחיי העבודה.
בוקובסקי.
כן, הוא כותב, Hello, John. תודות על מכתבך הטוב. לא יזיק לדעתי להיזכר מדי פעם מאין באנו, ואתה יודע מאין באתי אני. אפילו אנשים שמנסים לכתוב או לעשות על זה סרטים אין להם מושג. הם קוראים לזה 9-5. זה אף פעם לא מ-9-5. אין הפסקה של ממש לצהריים במקומות האלה, ולמען האמת, ברובם אתה בכלל לא אוכל צהריים אם אתה רוצה לשמור על מקום העבודה שלך. וכמובן, יש את השעות הנוספות, שאף פעם לא נרשמות כמו שצריך בהנהלת החשבונות, ואם אתה מתלונן על זה, תמיד יש פרייר אחר שבא לתפוס את המקום שלך. אתה מכיר את האמרה הנושנה, העבדות כלל לא חוסלה, רק הורחבה לכלול את כל יתר הצבעים. מה שהכי מכאיב זה הניוון האנושי של אלה שמאימת החלופה הגרועה יותר, נלחמים ונאחזים בעבודות הסנועות שלהם. אנשים מתרוקנים פשוט. נותרים מהם רק גוף ורוח מפוחדת וצייטנית. הצבע עוזב את העין, הכל מתכער, הגוף, השיער, הציפורניים, הנעליים, הכל. כשהייתי צעיר לא יכולתי לתפוס איך יכולים אנשים להשליך את חייהם למען תנאים כאלה. כזקן, אני עדיין לא תופס את זה. מה זה נותן להם? סקס, טלוויזיה, מכונית בתשלומים חודשיים, ילדים, ילדים שמועדים אף הם לעשות את אותו הדבר. בתחילה עוד הייתי צעיר וטיפש דיי כדי לדבר עם חבריי לעבודה. היי, הבוס שלנו יכול להיכנס לכאן בכל רגע ולפטר, סתם ככה, את כולנו. עוד לא הבנתם את זה?
והוא ממשיך ומתאר את החברים האלה לעבודה. הם רק תלו בי עיניים כי העליתי משהו שהמוח שלהם סירב להתמודד איתו. ועכשיו יש פיתורים נרחבים בתעשייה. מפעלי הפלדה גמורים, שינויים מבניים בסקטורים האחרים, מאות ואלפים מהם שפוטרו, פניהם מוקים הלם. נתתי 35 שנים מחיי. זה לא צודק, אני לא יודע מה לעשות. הם אף פעם לא משלמים לעבדים מספיק שיצאו לחופשי. רק כמה שישאיר אותם בחיים כדי לחזור לעבודה. אני יכולתי לראות את זה. מדוע לא יכלו הם? אני הבנתי שאין רע מזה בספסל בפארק, ואין רע מזה בלהיות אכבר ברים. אז למה לא להגיע לשם מלכתחילה, עוד לפני שהם ישליחו אותי לשם? למה לחכות? כתבתי רק מהתאוב כלפי כל זה. זה עזר להוצאת הגועל מהמערכת שלי, ואילו כאן, עכשיו, אחרי שהוצאתי לריק את 50 שנותיי הראשונות, ואני מה שנקרא סופר מקצועי, נוכחתי שיש עוד תואבות נוספות על השיטה עצמה. אני זוכר שפעם, כשעבדתי בתור אורז במפעל למוצרי תאורה, אמר אחד האורזים פתאום, אני לא אהיה חופשי אף פעם. אחד הבוסים עבר שם, שמו היה מורי, והוא הוציא קרקור נופת צופים כזה של צחוק, מתענג על העובדה שהבחור הזה במלכודת עולם. כך שהמזל שהיה לי בסופו של דבר, לא משנה כמה זמן זה לקח, להיחלץ מהמקומות האלה, העניק לי את האימא של האושר מסוג האושר שבנס. אני כותב עכשיו מנפש זקנה בגוף זקן. הרבה אחרי הזמן שברוב האנשים היו חושבים להמשיך בזה, כי מכיוון שהתחלתי מאוחר כל כך, אני חייב לעצמי להמשיך. וכשהמילים מתחילות לרקוד וצריך לעזור לי לעלות במדרגות, ואינני יכול עוד להבחין בין דוכיפת למהדק, גם אז ברור לי, בלי קשר למרחק שהשגתי משם. כי תמיד יזכור בי משהו, איך שרדתי את הרצח, את השחטת הזמן והיגע, לפחות כדי למות מות ישרים. שלא להיות מוכרח לבזבז לגמרי את החיים נראה לי כהישג ראוי, אפילו אם לעצמי בלבד. הנער שלך, הנק. כך הוא חותם. הנער שלך, הנק.
טוב, זה מכתב. אני לא יודע מה לעשות. זה... לא יודע מה לעשות עם החומר הזה. זה גורם לך לחשוב מחדש גם כמובן על החיים שלך ועל החיים של כולנו.
אז נלך לחשוב צריך, מחדש.
אתה צריך, אתה צריך איזה מין נס כזה. זה מישהו שיבוא ויתלוש אותך מהדבר הזה.
אין מישהו שיבוא. אתה צריך לתלוש את עצמך,
לתלוש
יובל.
את עצמך.
אף אחד לא בא.
טוב, עם התלישה העצמית הזאת אנחנו נסיים.
צריך אנג'ל, זה נכון.
נכון, צריך אנג'ל, כן. אנחנו צריכים לסיים, אנחנו נשוב מחר. תודה רבה לתמר בנימין ולמיכאל אולשוונג שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך, מה יעשה ליובל אביבי, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. נתראה מחר, להתראות.
להתראות.